לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כ"ב בטבת תשע"ח, טוב, יומן לפי שעה היום. בעקבות חשיפת ההקלטות המביכות של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, אנחנו נשוחח מיד עם הסופר, המשורר והעיתונאי מקורבה של משפחת נתניהו, בני ציפר. נשמע איך התחושות בבית משפחת נתניהו אחרי הגילויים הללו. האם אכן התחושה שם היא שמדובר בהמשך למסע הצייד המופנה כלפי ראש הממשלה? וגם נשאל, האם באמת אנחנו צריכים לממן נהג רכב ומאבטח בדרכו של יאיר נתניהו למחוזות שכאלה? בארגון חותם קובעים ומזהירים כי גופים פלורליסטיים לוחצים על משרד החינוך לאשר תקנה שעל פי העמותות יקבלו תקציבים על מנת לשדל בנות דתיות להתגייס לצבא, בניגוד לפסיקת הרבנות הראשית ועמדת החמד. מנכ"ל הארגון, עמיטל ברלי, יהיה כאן כדי להסביר את הטענה שנידונה גם בתפר שבין בגץ למשרד החינוך, ממש בעוד ימים אחדים, משרד החינוך צריך לתת תשובה לבגץ ממש בעניין הזה. בוועדת הכספים של הכנסת התקיים דיון מקיף על סוגיית הביטקוין ודרכי הסדרת פעילותו בשוק הישראלי. נדבר על הסכנות שמאחורי המטבעות הווירטואליים, ויהיה איתנו לשם כך עורך הדין ניר אלקבץ, מי ששימש עד לא מכבר כמפקח על חקירות יחידת הסייבר של משטרת ישראל. נשאר בעולם הווירטואלי ונספר לכם שעל פי דיווח בהארץ, חוקר הצליח לאתר פרצה במאגר רשות האוכלוסין, וזאת דרך כניסה למערך התורים של הממתינים לקבלת תעודות זהות ביומטריות. על הגילוי הזה ועל המשמעויות שלו, ואולי גם על אפשרות לגילויי פרצות נוספות, אנחנו נשוחח עם מרצה בכיר לנושא סייבר והבטחת מידע במכללת האקר יום. ומהחדרים הממוחשבים אנחנו נחזור אל השטח. לפני מספר ימים חתם גדוד 603 של גדוד ההגנצה של חטיבה 7 תרגיל, שבו לראשונה השתמשו בכלי ההנדסה החדש עבור הגדוד, הנמר לניטרול פצצות. זאת לאחר שנים רבות שבהם עשו הלוחמים שימוש בפומה. מגד 603 שיהיה איתנו כדי לספר על התרגיל ועל יתרונו של הכלי החדש, ננסה להבין מה בין נמר לפומה. ובין השאר נשאל גם כמה שאלות על ההיערכות הצבאית בגזרת הצפון שייתכן ומתחמרת. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. אנחנו פותחים כמובן ואיך לא עם אותן הקלטות מביכות, אין דרך אחרת לומר זאת, הקלטות מביכות סביב התנהלותו של יאיר נתניהו בחדשות ערוץ 2 אתמול. ואנחנו אומרים שלום למקורבה של משפחת נתניהו, הסופר, המשורר והעיתונאי בני ציפר, שלום לך.
שלום, שלום, כן.
אז איך התחושה בבית נתניהו לטעמך?
אני לא יודע איך התחושה, אני לא הייתי שם. אני חושב שהתחושה היא לא כזאת. זאת אומרת, אתה אמרת שהדברים מביכים, אני לא חושב שהם מביכים בכלל.
כי מה?
כי צריך לעשות, מה שמביך פה זה החשיפה של הדברים. החשיפה הנבזית של הדברים, על ידי אדם שאמור להיות אמון על חשאיות, אנשים ש... עובדים כמאבטחים וכאנשים שהם שכל מהותם היא שמירה של סודיות ושל והגנה על האנשים שהם אמורים להגן עליהם, ופה
זה בטוח שזה מאבטח ולא נהג.
הנהג הוא גם אדם שעבר, זאת אומרת שהוא חצי מין סוג של מאבטח, חצי מאבטח, לא לוקחים סתם נהג להיות, להיות נהג שבבית ראש הממשלה, זה ברור שלא. אבל שוב, אני לא מומחה להבטחה, לא מומחה לנועלי שב"כ. אני חושב שמה שמביך זה, זה בכלל לא הדבר עצמו, כי זה, בוא נגיד ככה, נכון שאנחנו, אני, נגיד, הילדים שלי, או ככה אני לפחות מקווה, אנחנו לא הולכים למועדוני חשפניות, ואנחנו לא מבזבזים כספים על, על, כאילו, נערות ליווי וכל הדברים, אבל בוא נודה ונתוודה שרוב עם ישראל כן עושה את זה מפעם לפעם. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן שומעים על זה בכל אמצעי התקשורת, על מסיבות רווקים בבוקרסט, על, על כל מיני מסיבות סיום שנה שמביאים להרת לב חצפנית, להראות, בגיל תיכון אפילו. ומה גם שכל התרבות שלנו, של כל האנשים האלה שקוראים לעצמם שמאלנים ונאורים, כל התרבות ספוגה בסקסיות ובמין וב... ובכל ה... במחירה של הגוף של האישה לכל מיני סוגים של, של תענוגות. אז, אז בואו, כאילו, הצדקנות הזאת היא זו שמביכה אותי יותר.
למה אתה משייך את זה? זאת אומרת, אמרת, השמאלנים והנאורים. איך אתה, איך אתה מקושר דווקא את זה?
כי אני, לפי הרגשתי, אני חושב שרוב רובו של עם ישראל לא מזועזע מהדבר הזה. הוא לא מזועזע. זאת אומרת, כמובן, כל אחד אומר לעצמו בלב, אוקיי, טוב, טוב שלא גילו דבר כזה על מישהו מהמשפחה שלי. אבל, אבל באותה, באותה נשימה הוא אומר בתוך הלב, שבכל מי, קודם כל, כל אחד מאיתנו עובר את הדבר הזה, שהוא יושב, אתה יושב בבית עם חברים על כוס יין, ואתה אומר כל מיני שטויות, שאתה לא היית אומר אותם ברדיו או בפומבי, ופתאום מישהו בא ומקליט משהו שאמרת באופן פרטי לחלוטין, יש פה משהו לא תקין, זה דבר שנורא, שנורא מטריד.
והדבר הזה, בני, והדבר הזה כן. בני קורא להערכתכם, או להערכתך, כחלק ממסע הצייד הכללי, כמו שהגדירו משפחת נתניהו בתגובה?
כן, כן, בהחלט, בהחלט, כי הרי זה יצא גם נורא מוזר, שכל הסיפור יוצא על המאבטח, יוצא בדיוק שראש השב"כ לשעבר אומר ברדיו שהוא לא מבין למה יש מאבטחים לילדים של ראש הממשלה. זאת אומרת, אתה רואה שהכל נורא מתוזמן.
אתה מתכוון לרעיון בגלי צהל לפני כשבוע עם ראש השב"כ יורם כהן, שאמר את הדברים.
שאמר שזה גם, אתה מבין, יש פה משהו, אני אגיד דבר כזה באופן כללי, שיש משהו כזה שאנשים, כל מיני דברים שהם לא היו רוצים שיעשו להם ושיעשו לחברים שלהם, עושים את זה, מרשים לעצמם לעשות את זה למשפחת נתניהו, כאילו משפחת נתניהו דמה הפקר, זה מה שמטריד נורא, כי זה פשוט לא בסדר. זאת אומרת, מה, אתה, הרי אף אחד לא היה רוצה שאותו יקליטו בזמן שהוא שיקור ושהוא אומר כל מיני שטויות באיזו מסיבה, ואף אחד לא רוצה שיגידו שיעשו אותו דבר לילדים שלו, אבל איכשהו ברגע שעושים את זה למשפחת נתניהו, זה כאילו לגיטימי לעשות את זה, כי נוצר, יש אווירה בעיקר בתקשורת ובכל מיני חוגים, שהייתי אומר חוגים שלא אוהבים את נתניהו, שהכניסו נורמה כזאת שהכל מותר לעשות למשפחת נתניהו, כאילו הם הפקר, הפקר פטרושקה, אומרים ביידיש.
אז יש באמת את הדיון הזה מסביב להתבטאות, כן מתאימה, לא מתאימה, כן מייצגת את רוב העם או לא, אבל לגבי בעצם הסוגיה הזאת, ואמרת לנו, אתה לא מומחה בהבטחה ולא בנהלי שב"כ, אבל בכל זאת, התחושה הזאת שבכספי הציבור ממומן
okay.
רכב, נהג, מאבטח, שמגיע למקומות כאלה, בהוראתו
נכון,
של okay.
אבל זה תמיד, תראה, אני בטוח ב-3,000%, אני יכול להגיד לך, שלא ראש הממשלה, לא אשתו ולא הילדים שלו, לא היו נורא נורא שמחים להיפטר מכל המאבטחים האלה שהולכים אחרים לכל מקום. תאמין לי, בטח יאיר נתניהו, תחשוב. הוא היה שמח לקחת מונית, לנסוע, או במכונית של לא יודע של מי, לנסוע ולעשות את הבילויים שלו, בלי שמישהו עומד בכל הזמן על הראש שלו. תחשוב על זה, זה לא מבחירה שלו, זה דבר שנכפה עליו. עכשיו, התפקיד של, באופן כללי של מאבטחים, זה לא ללכת, זה, לא שואלים אותם, הם לא שואלים אם הם הולכים למועדון חשפנות או לא, הם צריכים לעשות מה שאומרים להם. וברגע שאומרים להם, אתם מאבטחים את, את הבן של יאיר נתניהו בכל מקום שהוא הולך אליו, אז זה מה שהם אמורים לעשות, ולא אחר כך לספר על זה לחבר'ה. זה הרי דבר שהוא לא, שפוגע גם במערכת עצמה, כי ברגע ש, שהאנשים שהם אמורים להיות הכי הכי חשאיים, הכי סודיים, שעוברים את הקורסים הכי מסווגים בצד, הם מתבררים כקשקשנים וכרחלנים, אז כל המערכת מסדקת, זה ממש לא טוב גם לביטחון שלנו, תחשוב על זה גם בצורה כזאת.
איך התחושה שלך באופן אישי למצוא את עצמך היום כמעט לבד עובר מכלי תקשורת לכלי תקשורת ומנסה להסביר ולעמוד מול כל גל המתקפה?
אני דווקא, אני מאוד שמח שזה נותן לי, אני עושה את זה כמין מקרה מבחן, אני מסתכל על זה כעל משהו שמלמד על על, על החברה הישראלית, על האופן המחשבה הצדקני, הצביעות של החברה הישראלית, היכולת שלה כאילו להתעלם באמת מהדברים הכי בולטים לעין על ידי זה שאומרים, זה רק הוא עשה, לא, אנחנו בסדר. בשעה שכל אחד, זה נהפך לנורמה הכי מקובלת, ללכת למסיבות רווקים עם חשפניות, ללכת למועדוני חשפנות, הרי זה מה שעושים אנשים, אני לא, אבל הרבה אנשים עושים את זה, אז מה אתם עכשיו פתאום עושים את עצמכם צדקנים?
יש סיכוי שבאיזשהו קובץ על המחשב שלך, אתה כבר מכין את הספר על בני משפחת נתניהו? והמתקפות והרדיפות?
אני מאוד רוצה, אני אמור לכתוב ביוגרפיה של שרה נתניהו, שהיא הדמות הכי מעניינת שם, אבל זה לוקח זמן, כן, יש לי כבר טיוטות רבות, כן.
טוב, אין לי ספק, כבר רב מחר, עוד לפני שהתחלנו כמובן לדבר על האופציה הזאת, נחכה שזה יקרה. בני ציפר, תודה רבה לך.
תודה, להתראות.
כל טוב, שלום. בארגון חותם קובעים במזירים, גופים פלורליסטיים לוחצים על משרד החינוך לאשר תקנה שעל פי העמותות יקבלו תקציבים בכדי לשדל בנות דתיות להתגייס לצה"ל, זאת בניגוד לפסיקת הרבנות הראשית ועמדתו הרשמית של החמ"ד. אנחנו רוצים לשוחח על ההזהרה הזאת עם מנכ"ל הארגון, עמיטל ברלי, שלום לך.
שלום וברכה.
אז הטענה הזו שלכם על אותם ארגונים שמגיעים אל האולפנות ומנסים, ובתי הספר מנסים לשדל שם, הטענה הזו נידונה בין בגץ למשרד החינוך. מה חדש בימים האלה?
צריך לדעת קצת רקע לכל הבגץ הזה. למעשה רוב מוחלט של הבנות הדתיות במסגרות של החמ"ד בוחרות לשרת שירות משמעותי, תרומה משמעותית למדינה דרך המסגרת של השירות הלאומי. יש קומץ בתוך הציבור הדתי ששייך בעיקר לקיבוץ הדתי, שהם רואים את השירות הלאומי כבדיעבד ודווקא השירות הלאומי כמשהו שהוא לכתחילה, והם כבר שנים רבות פועלים כדי לייצר שינוי תודעתי בתוך מסגרות של החמ"ד. בעבר הם באו ואמרו, אנחנו רוצים רק לטפל בבנות שכבר התגייסו לצבא, וכמובן הייתה לזה תמיכה מקיר לקיר. מאוחר יותר הם באו והסבירו שהם רוצים גם לעזור לבנות שהחליטו להתגייס, אבל בפועל מה שקרה, שאותם ארגונים, עיקר המשימה שלהם היה לייצר שינוי תודעתי אצל בנות שלא החליטו להתגייס, אלא בנות רגילות מתוך מסגרות החמ"ד. ולכן הרבה מוסדות בחמ"ד לא אפשרו לאותם גופים להיכנס, כיוון שהם הבינו שהם פועלים לשכנע בנות ולא כפי שהם הציגו את הדברים.
את הבפועל הזה, עמיטל, אני רוצה פשוט להבין, זה ברגע, ממתי הפסיקו לעשות רק את מה שנאמר בהצהרות הראשוניות, כלומר רק לחזק את אלה שכבר נמצאות בצבא, וכאן שוחחנו עם הרבה מאוד רבנים מרכזיים בציונות הדתית, אמרו שאנחנו מברכים על מי שמסייע למי שכבר החליטו, ואתה אומר, זה לא רק זה, אלא גם עידוד. מתי הראה השינוי?
קשה לחתוך את זה בתאריך מסוים, אבל התהליך התבצע בכך שאותם רבנים שנמצאים באמת במרכז של הרבני הציונות הדתית, מתחילת הדרך נתנו את ברכתם לאותם ארגונים, ולאט לאט כשהם נחשפו למה שקורה בפועל, הם הסירו את עמדתם ואת תמיכתם, וכיום הארגונים האלה נהנים מתמיכה של רבנים בודדים ביותר ממש בקצוות של הציבור הדתי. המציאות הזאת היא מאוד חרתה לאותם ארגונים, והם במשך שנים, אנחנו כבר יודעים על 6 שנים, שהם מנסים לקדם תקנה שתאפשר להם לפעול במסגרת החינוך הממלכתי דתי, תקנה שהיא למעשה מביאה להם 2 דברים, א', תקנה תקציבית שמממנת את הפעילות שלהם בתוך מסגרות החמ"ד, הדבר שני, מעבר לתקנה התקציבית כמובן יש פה אמירה ותשדורת לכל המערכת שהם גופים שהם פועלים כחלק ממערכת החמ"ד, ולכן הם השקיעו בקידום של התקנה הזו מאמצים אדירים. ישיבות בכנסת, בוועדות הכנסת השונות, קמפיינים ממומנים, כל מיני דרכים שבהם הם לחצו לקדם את התקנה הזאת במשך השנים האחרונות. מה שהתחדש לאחרונה זה שכשהם הרגישו שהחינוך הממלכתי דתי לא מעוניין להכניס את הפעילות שלהם כחלק מתוך מערך החמ"ד, אלא מי שרוצה שיזמין אותה כמו כל גוף במגזר השלישי, אז הם פנו לשיטה שהיום הפכה להיות נפוצה במחוזותינו, שיטת הבג"ץ, שבו הם מנסים לכפות על החינוך הדתי לקבל את אותם גופים, מה שלא נכנס בדלת הראשית, הם רוצים להכניס את זה דרך החלון של בג"ץ. ולכן הם הגישו עתירה.
וזאת המציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע, זאת אומרת, אותם ארגונים עותרים לבג"ץ, תנו לנו אפשרות כמו שאתם מאפשרים לארגונים אחרים להופיע בפני בנות בחמ"ד, ובעצם בג"ץ ביקש ממשרד החינוך תגובה לעניין הזה.
נכון, התייחסות של משרד החינוך. אז משרד החינוך ענה תשובה שהיא מורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא אומר לבג"ץ, תשמעו, יש לחמ"ד עצמאות בכל הנושא החינוכי, העצמאות הזאת מוקנית לו על פי חוק. יש עמדה מאוד ברורה של החמ"ד בעניין הזה, הם פרסמו אותה כמה פעמים בחוברות של עמדות החמ"ד, ששם הם אומרים שאת הבנים בחמ"ד, החינוך של החמ"ד יוביל לכיוון של שירות צבאי, או במסגרת ישיבות הסדר וכו', ואת הבנות למסגרת של שירות לאומי בין 2. עכשיו, העמדה הזאת של החמ"ד נסמכת על עמדת הרבנות הראשית, ככה זה נכתב שם, ועל רוב רבני הציונות הדתית, והעמדה הזאת היא מתקפה בעבר בבג"ץ, כלומר זה לא חידוש שהם מנסים לערער את העניין הזה, אלא כבר בעבר אמרו שזה לא שוויוני וכל מיני טיעונים מהסוג הזה, אבל כיוון שיש חוק מאוד ברור שמסמיך את החמ"ד לשקול את השיקולים החינוכיים שלו, העתירות האלה נדחו בעבר. מה שקרה כאן, שמשרד החינוך אמר נכון, יש לכם את עצמאות מלאה, ועל פניו אין צורך בתקנה כזאת, אנחנו חושבים שהמורים של המחנכים נותנים את המענה הראוי. עד כאן היה החלק הטוב. החלק השני שמשרד החינוך קבע שלפני משורת הדין ומעבר לצורך הרגיל, אנחנו בימים אלה שוקדים לבנות את התקנה הזאת שתאפשר לאותם גופים להיכנס לתוך המסגרות של החמ"ד ולעשות שם את הפעילות שלהם. כמו שאני אומר, בניגוד לעמדתם של רוב ההורים או משפחות או בנות עצמם שמגיעות למסגרות האלה של החמ"ד.
האמירה הזאת, אנחנו שוקדים על הכנת התקנה הזאת, שבעצם, זה בעצם הבקשה של הארגונים, היא מופיעה ממש בכתובים, או שזה כן, הערכות כן. ושמועות?
ולא רק שהיא מופיעה בכתובים כהתחייבות של המדינה לבג"ץ, אלא מעט אחר כך, תרסמו את אותה תקנה מדוברת להערות הציבור. זה נמצא היום באתר של החמ"ד, התקנה הזאת שנקראת מבחנים לתמיכה של משרד החינוך בפעילות לא פורמלית, למתן מידע, הכוונה וליווי לתלמידות החינוך הדתי בנוגע לאפשרות השירות הסדיר בצה"ל. אז התקנה הזאת כבר פורסמה להערות הציבור.
ושם כשאתה מסתכל על התוכן, מה כתוב שם?
כתוב שם באופן כללי את הגישה הכללית של החמד, אבל יש פה רצון לאפשר לאותם בנות, ברוח הדברים שהזכרנו קודם, אבל מעבר לרוח הדברים שמוזכרים, יש שם בעצם מי שמכיר את המושגים מקרוב ויודע איך המערכת עובדת, שכשרוצים לייצר תקנה לגוף מסוים, אז יודעים איך עושים את זה, אז גם פה רוב הקריטריונים של התקנה נתפרו, נקרא לזה ככה, למידות אותם ארגונים כפי שהם פועלים היום, בפרסה שלהם ובשנות הוותק שיש להם ובסוג הפעילות, אלא שכמו שאמרתי קודם, עד עכשיו זה היה מי שרצה הכניס אותם, מי שלא, לא, מחוץ למסגרות החמד וכו', וכאן מדובר על פעילות בתוך בתי הספר עם הבנות, פעילות פרטנית, פעילות בקבוצות, חלקה אפילו פעילות בכיתות, והתקנה הזאת היא קצת בהתחלה, ברקע שלה משאירה קצת ערפל, אבל כשנוגעים בפרטים הקטנים די ברור לאיפה התקנה הזאת מובילה.
והדרישה שלכם ממשרד החינוך או משר החינוך היא?
הדרישה היא כזאת, קודם כל מאז שפורסמה התקנה משרד החינוך לא התקדם, ועכשיו בג"ץ שם דדליין למשרד החינוך, אמר להם עד 14 לחודש הנוכחי, תעדכנו איפה הדברים עומדים, למה אתם לא מפרסמים את התקנה כתקנה מחייבת, אלא רק כתקנה להערות הציבור. אנחנו אומרים שני דברים, אנחנו יש לנו סומכים מאוד גם על המסגרות ועל הצוותי החינוך שנמצאים בחמד. אנחנו לא חושבים שהם צריכים מסייעים בסוגיות כל כך משמעותיות, צריך להכיר את הבנות, צריך להיות חלק מהמערכת, והבנות והמחנכים והמחנכות יודעות לעשות את זה, יודעים לעשות את זה מצוין. הדבר שני, אנחנו אומרים, גם הבנות עצמם וגם ההורים ששולחים לחמד, הם מצפים, חמד זה לא, מוסדות חינוך זה לא בסטה ברחוב שמוכרים לכל דפים מה שרוצים, ויש פה קווים חינוכיים, יש פה אמירות משמעותיות שהחמד צריך להוביל לקראת הדבר הזה. וההתערבות הזאת של בג"ץ בניסיון לכפות על אותם מסגרות חינוכיות, את האג'נדות של אותם גופים ליברליים שנמצאים בקצוות, אז התרגלנו לזה לצערנו בכל מיני דברים, אבל עולם של חינוך זה עולם שצריך לבוא מתוך בנייה, מתוך הידברות, לא מתוך איזה כפייה שעכשיו בואו תפנימו את הערכים שלנו בכוח ונכפה אתכם בבג"ץ להכניס אותנו לתוך המסגרות. ולכן אנחנו אומרים בואו נעשה צעד אחד אחורה, למה אנחנו צריכים לתת לכל אותם גופים שלא משדרים על אותו קו חינוכי של החמד לבוא ולעשות את כל אותם פעילות. מי שמוסד חינוכי שרוצה יכול לעשות את זה כבר כיום, להבין אותם, אבל להכניס אותם כחלק ממערך החמד, לדעתנו זה טעות גדולה, וזה גם פוגע באמון של ההורים ששולחים את הבנות שלהם לחמד, והלחץ הזה שמופעל על משרד החינוך, שהוא גם על ידי אותם גופים, גם על ידי לחץ תקשורתי, ואנחנו רואים בוועדות הכנסת יום אחר פעם אחר פעם, מזינים את נציגי משרד החינוך ולוחצים עליהם ופעים עליהם לחץ מאוד אסרטיבי, אז הציבור צריך להבין שבסופו של דבר כנראה משרד החינוך נסוג מהעמדות הבסיסיות שכולנו מכירים. ומחר בבוקר התקנה הזאת במידה והיא באמת תתפרסם בצורה כפי שהיא נמצאת כיום, תייצר לנו נזקים לטווחים מאוד ארוכים, בגלל היכנעות כזו או אחרת לאותם גופים או לבג"ץ שלוחץ יחד איתם. אף אחד לא חייב את משרד החינוך לענות לבג"ץ שהוא באמת מתכוון לפרסם את הדברים האלה, וגם כעת הוא לא התחייב לפרסם את זה כפי שהוא פרסם את זה עד כה. לצערנו אנחנו מבינים שהוא לא הולך לעשות שינויים כרגע, בשלב זה לפחות שינויים משמעותיים בתוך התקנה הזאת. אנחנו ניצאנו סדרה של תיקונים ושינויים, איך אפשר מצד אחד באמת לסייע לבנות שהחליטו מה שהם החליטו לכאן או לכאן, אבל כרגע המצב כפי שהוא הוא מתנגש עם עמדת החמד. אנחנו חושבים שההורים צריכים להיות מודעים לדבר הזה, משרד החינוך צריך לעצור פה ולעשות חשיבה נוספת, ולא להיות לרוץ אחרי הזנב שמקשקש ונסה למקם את משרד החינוך במקום ששם לא נמצאים רוב הציבור בציונות הדתית.
עכשיו, יכול להיות שאולי משרד החינוך נאלץ לבצע את, את אותה התאמה של תקנה בשם ערכי השוויון ודברים מופלאים ונפלאים כאלה שעלולים מתישהו להוביל, במידה והוא לא יעשה את זה, עלולים להוביל אותו לבגץ נגדי?
הכיוון הזה של הבגץ וכו' היה כבר בצורה כזו או אחרת, האיום לפחות היה כבר בתקופת השר הקודם, שר החינוך הקודם שי פירון. וכשהסוגיה הזאת הייתה מונחת על שולחנו, הוא אמר אמירה מאוד ברורה, יש לכם את עצמאות, אנחנו לא מתכוונים לגוע בדבר הזה, וברגע שהייתה אמירה חדה וברורה, כולם ידעו להעריך את האמירה הזאת. הנקודה היא שברגע שיש היסוס ותחושה שכן ולא ואולי, אז ברגע שהסדקים האלה מתחילים להיווצר, אז יודעים איך להפעיל את, את הכוח כדי להזקיע את הסדקים האלה עוד יותר. המידה מול בגץ, כמו שאמרתי מלפני כן, היא דברים שהיו כבר גם בעבר, וברגע שמשרד החינוך ידע להגיד דברים מאוד חדים וברורים, אז גם אותם גופים שניסו לפני כן לפרוץ ולהזקיע לא הצליחו.
כלומר, מה שאתה אומר לנו כאן זה בעצם שמהבחינה הזו, עידן שי פירון או הרב שי פירון טוב יותר מעידן נפתלי בנט.
כן.
ככה, כלומר, בצורה ברורה, עידן... בברורה, כן, קצרה ש... ונחרצת.
באותה סוגיה, אני לא מתפרס כרגע על סוגיות אחרות, אני לא עוסק בסוגיות אחרות, אני עוסק בסוגיה הזאת. תקופת שי פירון הייתה הדיפה מוחלטת של כל העניין הזה, ובתקופת שר החינוך הנוכחי הדברים שונים.
עמיטל ברלי, מנכ״ל חותם, אנחנו נמשיך לעקוב, כמו שקורה בכלל בחודשים האחרונים מסביב לסוגיה הזו. תודה רבה לך.
תודה ויום טוב.
כל טוב. על פי דיווח בעיתון הארץ, חוקר בשם רן ברזיק הצליח לאתר פרצה במאגר רשות האוכלוסין, וזאת דרך כניסה למערך התורים של הממתינים לקבלת תעודות זהות ביומטריות. אנחנו רוצים לשוחח על הגילוי הזה, על המשמעויות, אולי גם על אפשרות לגילויי פרצות נוספות. ואיתנו נמצא על קו הטלפון דוד שיפמן, שלום לך.
שלום, שלום.
מרצה בכיר לנושא סייבר ואבטחת מידע במכללת האקריו, וכשאתה שומע את הידיעה הזו, אתה לא מופתע מן הסתם.
לא, אנחנו שומעים את זה ביום-יום, רק ציפיתי שזה יהיה יותר מוגן, אבל קרה מה שקרה ובאמת המאגרים האלה נחשפו, ומה שאומר שהתקפה אחת תוביל לעוד התקפות אחר מכן.
זאת אומרת, בעקבות גילוי כזה וחשיפה תקשורתית כזאת, נכון. האקרים יגידו, בוא נמשיך לחורר את, את המאגר.
הם יחפשו עוד חורים ועוד דרכים כדי להוציא עוד מידע, כן.
איזה מידע אפשר לחלוב מפרצה כזאת, עוד לפני פרצות אחרות?
קודם כל זה תלוי מה רשות האוכלוסין שמה שם. אבל העובדה בכלל שיש לזה גישה והמידע ואותם כתובות כבר חשופות, אנחנו נמצאים בבעיה אחרת, שאותם אנשים שצריכים להגן על זה, צריכים לוודא שאי אפשר באמת לגשת לאותם שרתים.
ואת זה אפשר לעשות? זה לא קצת... עכשיו זה לא קצת מאוחר מדי? הסוסים לא ברחו מהעורבה?
שום דבר לא מאוחר מדי, זה אחד הדברים שאנחנו עושים. לבוא בעצם לאחר המעשה, לאחר הפרצה, ולראות איך הופכים את כל הדבר הזה להרבה יותר מובטח.
אבל מידע שכבר זלג.
מידע שדלף. נכון לכרגע, הדבר היחידי שיודעים שדלף זה תורים, אף אחד לא יודע אם היו שם דברים מעבר לזה. וכן, מידע שדלף, והתקווה שלנו כאזרחי ישראל זה שבזה זה הדבר היחידי שדלף. כרגע אני לא בטוח שיש מישהו שבאמת יכול להגיד האם זה הכל.
זאת אומרת, גם אנשי משרד הפנים לא יכולים להבטיח שום דבר.
נכון.
איפה אנחנו, אתה אומר שמדי יום אנחנו, אתם, שומעים על עוד ועוד סוגים כאלה של מתקפות, איפה עוד העליהום הגדול של האקרים?
בדרך כלל מה שהאקרים עושים זה מחפשים מטרות קלות. הם מתחילים לעשות איזשהו סריקה לטווח של מדינה מסוימת, והם מחפשים מטרות קלות. במקרה הזה הם זיהו משהו שאני בטוח שהם אפילו לא התכוונו למצוא את המאגר הזה, וזה פשוט צץ להם תחת פריצה של משהו קל לתפוס.
אז לא בטוח, אגב, אנחנו נזכיר רק, מדובר בחוקר שבא לחשוף את את הליקוי, לא מדובר באקרים, זה יכול להיות שאם הוא היה פונה אל משרד הפנים, אז העניין הזה מוסדר עוד לפני שהאקרים היו מגיעים אליו, לא?
כן, אבל אתה מסתמך על זה שהחוקר הזה הוא הראשון שהגיע למאגרים. תחשוב שיש לנו המון המון אויבים מבחוץ, עם אנשים בעלי יכולות מאוד מאוד גבוהות בתחום המחשבים, שמחפשים את זה על בסיס יומי, והם הגיעו, יכול להיות שהם הגיעו לזה הרבה לפניו, והם כן שבו משם מידע. זה משהו שצריך להטריד את האזרחים הרבה יותר.
אזרח על פי רמת המידע הזאת, בינתיים עזוב כרגע פרצות נוספות, אין לדבר הזה סוף, אבל על פי מה שנחשף כרגע, אזרח שהשם שלו דלף, ושייך לאותה רשימה שחוררה, הוא אמור להיות מודאג ברמה האישית, מעבר למספר, לתור שיש לו ביום כזה או בשעה כזו?
אני חושב שלפי מה שדלף, לפי מה שפורסם לפחות, אין יותר מדי חשש. זה כן צריך להדליק אבל נורה אדומה אצל מקבלי ההחלטות, זה כן צריך להדליק נורה אדומה אצל איך שאנחנו מאחלים דברים, יותר לשים דגש על הבטחה. גם מהחבר'ה שם שכן אמורים לדאוג להבטחה של השרתים האלה, אבל אני שוב אומר ומזכיר, לאו דווקא שמה שפורסם זה הכל. ראינו מקרים שקרו בחודשים האחרונים בארצות הברית, שפורסם שדלף X, ובסוף זה היה הרבה יותר גדול מזה. בגלל זה אני אומר, אי אפשר לבוא ולהגיד עכשיו שאנחנו יודעים הכל על המקרה הזה. כרגע, לפי מה שדלף, המצב הוא לא כזה גרוע, במיוחד אחרי שהם סגרו אותו.
עכשיו אני אשאל אותך, האם, מכיוון שאנחנו כמובן קושרים את זה לכל המאבק שקדם לכל עולם תעודות הזהות הביומטריות, מאבק אם כן ללכת על זה או לא ללכת על זה, מאבק שכרגע הוא מאחורינו, איפה אתה עמדת באותם ימים?
אני עמדתי בנקודה שאני אומר, אנחנו חיים בעולם שגם ככה אין לנו שום פרטיות, ומי שחושב שהוא עכשיו הולך לריב עם משרד, משרד הפנים ביומטרי, לא ביומטרי, והוא גולש בגוגל, אז במזמן איבדנו את הפרטיות. אני כן חושב שהמדינה עדיין צריכה לעשות הכל כדי להילחם על הפרטיות שלנו, את המקסימום שהיא יכולה, ולקחת את האנשים הכי מקצוענים, כדי לבוא באמת ולהגן, אבל אני אומר שאנחנו בשנת 2018 איבדנו במזמן כל אספקט של פרטיות לפני הרבה זמן.
זאת אומרת, המאבק על התעודות זהות לא רלוונטי, לא זה מה שיציל או לא יציל אותנו.
חד וחלק.
טוב, אנחנו נקווה מאוד, תקווה שאין לה שום סיכוי כמובן, שזאת תהיה הפרצה האחרונה לפחות במאגר המידע הזה של, של מאגר האוכלוסין, אבל כנראה שזה, כמו שאמרתי, נראה שזה לא בדיוק רציני לצפות לדבר כזה. דוד שיפמן, מרצה בכיר במכללת אקריות, תודה רבה לך על הדברים.
בכיף, יום טוב.
בוועדת הכספים של הכנסת התקיים אתמול דיון מקיף על סוגיית הביטקוין ודרכי הסדרת פעילותו בשוק הישראלי. אנחנו רוצים לשוחח על הסכנות שמאחורי המטבעות הווירטואליים הללו. איתנו מצל קו הטלפון, עורך הדין ניר אלקבץ, שלום לך.
שלום רב.
עד לא מכבר היית מפקח על חקירות יחידת הסייבר במשטרת ישראל. אתה מכיר את סוגיית הביטקוין וסכנותיו. ורק לפני שנפתח, אני רק אצטט מתוך דבריו של מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, אתמול בוועדה הוא ציין את יתרונותיו של המטבע הזה, וקרא כמובן להסדיר את הרגולציה מסביב לו. הוא אומר כך, אני רק אקרא ציטוט קטן ממנו, הביטקוין יכול להוציא את הכוח ממוקדי כוח ריכוזיים ומגורמים מתווכים ולהעביר אותו לאנשים, כמו כן, מטבע שכזה יכול להיות קל וזול לשימוש, מאובטח, פעיל באופן רציף, עמיד לאינפלציה ולשחיקת ערך, בינלאומי ושקוף הרבה יותר מהמערכות המקובלות כיום. הוא אומר שיש לזה פוטנציאל עצום גם לעולם בכללותו וגם למשק הישראלי. אלה הטענות בעד. מה אתה אומר?
ראשית, אני חייב לציין שהדברים שנאמרו, שאתה ציטטת כרגע, הם, אני עומד מאחוריהם, אבל הם לא, לא ניתן לשלול את הסכנות שתמונות בשימוש במטבעות הווירטואליים, ומה שמצחיק זה שדווקא ברגע שאתה משתמש במערכת, שהאותנטיקציה שלה, יש לה איזושהי הילה של בטיחות יתרה, אנשים נוטים לבוא ולהשתמש ביותר, אבל הם חשופים לאותם הסכנות שהם היו חשופים בעבר. ואני אסביר למה התכוונתי בדיוק בהקשר הזה. מערכות המטבעות הקריפטוגרפיים, ברגע שאתה רוצה להשתמש...
רגע, בוא נסביר את המילה המורכבת הזאת שאני לא אנסה להגיד אותה, ואתה ככה שולף אותה.
מטבע מוצפן, כמו ביטקוין.
או מטבע מוצפן, מעכשיו בוא אמור מטבע מוצפן, כן.
אוקיי, המטבעות המוצפנים הללו, חשוב להבין שהם בסך הכל תוצר לוואי של מערכת שנקראת בלוקצ'יין. בלוקצ'יין זה בלוקצ'יין 2, אם זה ביטקוין זה בלוקצ'יין, אם זה אתריום זה בלוקצ'יין 2. המערכת הזאת באמת לוקחת את הכוח ממקומות של ריכוז שבו נמצא הכוח, כמו בנקים, סתם לצורך העניין, וזה יכול להיות כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו שצריך לעשות איזשהו סוג של אותנטיקציה, ומחלקת אותו בעולם הווירטואלי להרבה מאוד מחשבים. ובכך צודק האדם שציטטת. עם זאת, חשוב להבין שברגע שאנחנו מזדהים מול המערכת, בצורה מאובטחת, ויש שם הרבה דרכים להזדהות מול המערכת הזאת, מול הארנק הווירטואלי שלי, ברגע שהזדהיתי והעברתי את אותו כסף, אני עצמי חשוף לאותן סכנות מסורתיות שהיו גם בעבודה במערכת בנקאית, או באתרים שבהם אני אשתמש בכרטיס אשראי. מה הכוונה? היום כבר יש סוסים טרויאנים, שברגע שאתה עכשיו נניח, בוא ניקח דוגמה, אתה עכשיו רוצה לקנות פיצה בביטקוין, אוקיי? אתה עכשיו מעביר את הנכנס לארנק הווירטואלי שלך, מקבל באימייל את הכתובת של הארנק הווירטואלי של הפיצה, אתה מעתיק אותה, עושה קופי, ואחרי זה פייסט, מדביק את כתובת הארנק הווירטואלי ושולח את הכסף. הוא ראה לציון גואל והכסף הוא עבר. עד כאן הכל בסדר. והוא לא רק הוא עבר, הוא עבר במערכת האותנטיקציה הלכאורה הכי בטוחה בעולם. נכון להיום. ואמרתי לכאורה ולא סתם. עד כאן הייתי מספיק ברור כדי להמשיך הלאה?
כן, כן, לכאורה הכל פשוט יופי. ונחמד.
יופי, אבל בגלל שאותו אדם, אותו מחשב שממנו השתמש הלקוח שרוצה לקנות פיצה, גלש לפני כן במסנג'ר, בפייסבוק, גלש לפני כן באתרים פורנוגרפיים, ראה סרט בצפייה ישירה, ועשה כל מיני דברים במחשב שלו, ובעקב הפעולות האלה שהוא ביצע, הוא היה חשוף לחדירות של האתרים האלה, יותר נכון, לחדירות של המחשב שלו בגלישה באתרים האלה. אחד הסוסים הטרואנים שנכנס למחשב שלו לא עושה לו שום מזק למחשב, הוא רק מחכה לראות שהוא העתיק כתובת של ארנק וירטואלי. ברגע שהרם שלו, זיכרון העבודה שלו, קיבל כתובת של ארנק וירטואלי, אותו הקר לוקח את הכתובת הזאת ומשנה אותה בהדבקה לכתובת שלו. ואז במקום שחנות הפיצה תקבל את התשלום שלה, מקבל את זה מישהו אחר, ואני לא מבין למה לא קיבלתי פיצה. אבל כשאני אפנה לחנות הפיצה טלפונית, הם יגידו לי על מה אתה מדבר, לא קיבלתי אגורה ממך. עכשיו תשים לב, איפה הייתה הבעיה? הבעיה לא הייתה במערכת האותנטיקציה שהיא מעולה. היא ממש מעולה, היא הולכת ומתפתחת, ויש רבדים על רבדים של הצפנה. באמת, כל היתרונות הם באמת שם. אבל עדיין יש חיסרון אחד מאוד גדול, והחיסרון הוא שאם אנחנו משתמשים במערכות האלה, באותם מחשבים, שאנחנו חיים את החיים שלנו דרכם, אם זה גולשים לכל מיני אתרים, כל מיני סוגים של אתרים, ועושים דברים גם בידוריים, פה הרגישות שלנו. אם אנחנו מקבלים כל מיני קישורים בוואטסאפ דרך המחשב, מקבלים קישורים במסנג'ר, ובכל מנגנון אחר, כל מערכת אחרת שאתה יכול לחשוב עליה, הרגישויות הללו, אלה המקומות שבהם ברמה האנושית אנחנו חשופים, ולפיכך ניתן לייעד את הכספים שאנחנו מעבירים למקומות אחרים.
הדבר שאתה אומר, נשמע כל כך פשוט. אפילו אני הבנתי. זאת אומרת, זאת מבחינתי המדד לזה שהדברים הם כל כך פשוטים ומובנים, אם גם אני הבנתי את זה. ואני שואל, מה, אנשים שמקדמים את כל עולם הביטקוין וכל המטבעות האחרים הווירטואליים, הם לא מבינים את זה? הם לא מבינים את הסכנה?
תראה, אתה, ברגע שאתה מקדם מערכת, אתה משקיע בפן שהוא רלוונטי למערכת, וזה מערכת האותנטיקציה והביזור של הידע, ולהראות שבאמת אותו מטבע מוצפן שהוא למעשה איזשהו תמריץ כדי לגייס מערכות מחשב לבצע פעולות את הפעולות המחשוביות המאוד מסובכות. הרי ברגע שאתה משתמש בביטקוין או קונה ביטקוין או מעביר ביטקוין, אתה לכאורה המערכת מחשב עושה פעולות כל כך סבוכות, והיא מתגמלת בביטקוין את מערכת המחשב שביצע את הפעולות האלה עבורה. ושם ריכוז הכוח, כדי להוציא את הכוח מריכוזים, שם ריכוז הידע. עם זאת, ידע או לא ידע, עדיין החולשות שלנו כבני אדם, זה חולשות שהן חשופות לא רק בפני האקרים, הן חשופות בפני האקרים, שזה הדבר הראשון, והן גם חשופות בפני גופים, גופים שרוצים לפעול מולנו, אתה יודע, אם זה אויבים של מדינה, אם זה מערכות של איסוף כלפי העבריינים וכיוצא בזה. כל הרגישויות של, הם נקראים ברמה המקצועית social engineering, הנדסה חברתית, אלה רגישויות שעדיין לא נס בחם, כמו שאומרים, הן מאוד מאוד חזק בתמונה, ועל אחת כמה וכמה, תוך שימוש במערכות המוצפנות הללו, הם קיבלו דחייה מחודשת, בגלל שאנשים חושבים שהם נמצאים במערכת ששומרת עליהם. וצריך להיזהר, היא לא שומרת עליהם, כן, היא מאוד מאוד טובה, והיתרונות שלה הם מעולים, והם הולכים ומתפתחים עם הזמן, והשימוש בה הוא הכרח. תראה, רק לא מזמן הייתה חברה של 2 מיליון דולר על חברה שעשתה ICO, שזה הנפקה של מדע וירטואלי, ואתר ההנפקה שינו להם את הכתובת של הארנק, ו-2 מיליון דולר נגנבו לחברה הזאת, רק כשהם שמו לב, הם שינו את הכתובת מחדש. אז מה, לא עושים ICO? אז עושים? עושים, בוודאי שעושים. אבל הרעיון הוא שאתה צריך לייצר מנגנונים, כשאתה עושה פעולה, אתה צריך להיזהר. דרך אגב, זה לא רק זדון, זה גם יכול להיות טעות. אם אתה מדביק כתובת וחסר לך תו אחד, הכסף הלך. אותה חנות פיצה לא תקבל את הכסף, גם אף אחד אחר לא יקבל את הכסף. בביטקוין יש מנגנון אימות לנושא
אבל
הזה.
אבל הכסף יצא?
הכסף יצא ממני.
אבל אם אין לו כתובת יד?
אז אני אסביר לך למה. בביטקוין, אם אין לך את מספר התווים הרלוונטיים, לדוגמה, אם הספרת את התו האחרון, הוא יגיד לך שיש לך טעות. אבל במטבעות אחרים, אני לא רוצה להשמיץ כרגע, אבל כרגע אני יודע שבמטבעות אחרים, העבודה שאנחנו עשינו, ברגע שחסר לך לצורך העניין, התו האחרון, הכסף שאתה העברת יכול לעבור לאחד מתוך 256 אפשרויות של כתובות של ארנקים, אוקיי? או בכלל לא, גם אם אין כתובת כזאת. ולפיכך, היעד לא יקבל את הכסף, אבל לך לא יהיה את הכסף. אז צריך לייצר מנגנונים, והיום עובדים על זה, לייצר מנגנונים של הבטחה, כדי שיבדו את האותנטיקציה שבאמת מה שהכנסת זה הנתון הנדרש. יש פה עוד אלמנט שהוא מאוד מאוד קריטי, ואתה ציינת אותו, ככה אתה יודע, בחצי משפט. תראה, ברגע שמוציאים את הריכוזיות הזאת מהגופים הגדולים, שמעבירים אותה לכלל הציבור, בסייבר זה מצוין, אבל בוא לא נשכח דבר אחד, שעדיין כשאדם יש לו ארנק אלקטרוני, הוא מעביר כסף, הוא מזוהה בצורה חד-חד ערכית אל מול המערכות בחוזים. לצורך העניין, יש רצף של תווים, של תווים שמזהה אותי. עכשיו, יש כבר מערכות שאני יודע שהן בפיתוח, שהן יודעות לשבת, הרי בביטקוין, כל החוזים, כל העסקאות, הכל נגיש לציבור כל הזמן. אז אם אתה יודע שמישהו קנה ממך משהו, אתה יודע איך הוא נראה ברמת ההצפנה שלו מול המערכת החוזית. אבל למה זה חושף אותו עוד? זה חושף אותו מולי לגבי כל העסקאות שהוא עושה בביטקוין. זאת אומרת, אני יודע שאותו סטרינג של תווים, נניח 1, 2, 3, 4, פעם אחת קנה פיצה, פעם שנייה קנה ביטקוין מאתר כזה וכזה, פעם שלישית הוציא כסף על, הוציא ביטקוין כדי לקנות רכב, ומיליון ואחד דברים. כך שצריך להבין שגם
ההשוואה מספיקה לי עסקת פיצה אחת כדי לדעת את כל ההיסטוריה העסקית של בן אדם?
את כל ההיסטוריה העסקית של אותו פרופיל. יש צעד נוסף שאתה צריך לעשות, שהוא צעד שניתן לבצע אותו אם אתה עושה תחקיר נתונים נכון, ולאורך זמן, אגב גם לא ארוך, כשאתה בונה מערכת שהיא מספיק חכמה, שיכולה להגיע למצב של זיהוי של האדם או של בעל המטבע המוצפן הזה, כן? חד משמעית כן. ואגב, בגלל זה גם יש שם מערכות שמנסים להלביש על הביטקוין, שגם את זה מעיינות, ואז זה לא יהיה גלוי לכולם. זה עלייה וקוץ בה, כי אז מצד אחד זה לא גלוי לכולם, מצד שני, זה גם שומר יותר על אלה שמחזיקים את המטבעות. וברשותך, משפט אחרון, בהקשר של השאלה שלך, אומרים שזה מוחזק על ידי הרבה מאוד מחשבים ברחבי העולם. זה נכון ולא נכון. זה נכון כי זה באמת מוחזק על ידי שרתים שנמצאים ברחבי העולם, אבל זה לא נכון כי יש שם הרבה מאוד תאגידי ענק שהם קוראים ביטקוין, והם מחזיקים באחוזים מאוד מאוד גדולים של המטבעות הקריפטוגרפיים האלה. זה מתחיל מזה שבכלל ייצר את זה, וממשיך בחברות שגילו את הפוטנציאל העסקי בזה, והן קוראות ביטקוין, שזה כל העיסוק שלהם, בכמויות אדירות, ולפיכך, תשים לב, יש פה עוד איזשהו ריכוז ידע שאנחנו לא צריכים להתעלם ממנו, וגם עליו צריכים לחשוב עמו יותר נכון איך מתמודדים.
בעצם, אם אני מבין נכון, כשאתה מסתכל, אם אני יכול להעריך או לרחרח את הדברים שאמרת, אם אתה מסתכל קדימה לעוד 10-20 שנה, זה חלק בלתי נפרד מהשוק הכלכלי בעולם, ויכול להיות שזה באמת השוק העיקרי, וכדי שנגיע לאותם ימים, יש כמה קורבנות בדרך. זאת אומרת, צריך ללמוד על נפילות שיקרו ויהיו כמה קורבנות, רק אתה אומר לנו, כדאי שזה לא יהיה אנחנו, הקורבנות הללו.
כן, קודם כל נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, אין מערכת מחשב שלא פריצה. יש מערכת מחשב שעדיין לא פרצו אותה. ותמיד יש זמן בין מערכת הבטחה חדשנית שיודעת את כל הרגישויות, לפחות שקיימים כרגע, שהיא בונה איזושהי חומה של הבטחה, ויש פער של זמן עד שגם החומה הזאת נפרצת. החוכמה היא לדעת ולהיות up to date ברמת ההבטחה, זה דבר ראשון. ודבר שני, כמו שאמרת, תראה, הביטקוין זה לא האישיו. מערכת הבלוקצ'יין היא האישיו. הבלוקצ'יין והבלוקצ'יין 2 זה העתיד.
תסביר, 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 דבר עברית, מה זה אומר?
המערכות שעומדות מאחורי המטבעות המוצפנים האלה, זה כל הרעיון, והמערכות הללו, ברגע שהן מוציאות את הכוח מאלה שמחזיקים את כל המידע עלינו, וזה יכול להיות אגב מדינה, זה יכול להיות מערכת בנקאית, זה יכול להיות חברות ביטוח, כל מי שאתה חושב שמחזיק עליך מידע, ברגע שהיא מוציאה את זה מהידיים שלהם, וברגע שבאמת המידע הזה יופץ, כמו שהוא אמור להיות, לפחות ברמה התיאורטית, מופץ באמת על רחבי אינסוף מחשבים, ושמור בצורה נכונה, אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי, הן באמצעות הכלכלית, הן ברמה הכלכלית, הפיננסית, ובכל רמות האותנטיקציה הנדרשות. אתה יודע, אני היום כעורך דין, גם צריך לזהות שאני רוצה להגיש מסמך לבית משפט. איפה כתוב שהמסמך הזה צריך לשבת מערכת האימות צריכה להיות בדאטאבייס, שנמצא אצל מישהו ששומע את הדאטאבייס הזה, אולי צריך להיות מפוזר ואף אחד לא יוכל לפרוץ לזה, וזה יתרון מאוד מאוד גדול. זה לקחת את הכוח מבעלי הכוח ולתת אותו לעם. תקשיב, זה נשמע מעולה, וזה באמת מעולה. רוצה שתסחב ללידה, כמו כל דבר.
כן. אז אתה אומר, ביום שבו המידע יהיה שמור כמו שצריך, זה יהיה עולם נפלא ואחר וטוב ושקוף ונהדר.
הלוואי והייתי יכול להגיד את זה. אתה יודע, תמיד יהיו האקרים ותמיד תמיד שתחשוב שאתה נמצא במקום הכי בטוח, אז אתה נמצא במקום הכי רגיש. כי לא יהיה כזה יום. תמיד אתה תכין נקודה, אתה תגיע למצב שבו אתה תרגיש בטוח, ואחרי זה יפרצו את זה. וזה בסדר, זה חוק טבע. השאלה, מה מערכות הביטוח יעשו? כמה יבטחו אותך? כמה יבטחו אותך? שמע, זה כבר שאלות שהנבואה ניתנה לשוטים, אתה יודע. אבל אין ספק שזו המערכת שעליה, אם הייתי צריך לאפיין משהו שאני רואה את העתיד מורכב ממנו, זה בהחלט מערכות הבלוקצ'יין, בלוקצ'יין 2, ואלה שתפותחנה בהמשך על בסיס אותו היגיון.
כן, אז בקיצור, אנחנו, זה הכיוון, זו הדרך, אבל רצוי לא להיות הקורבנות שבדרך, ואנחנו נחכה לראות איך הדבר הזה קורה בפועל. עורך הדין ניר אלקבץ, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך, יום נעים.
יום טוב.
ביי.
לפני מספר ימים חתם גדוד 603, גדוד ההנדסה, של חטיבה 7, תרגיל שבו לראשונה השתמשו בכלי ההנדסה החדש עבור הגדוד, הנמר לניטרול פצצות, זאת לאחר הרבה מאוד שנים, שבהן עשו הלוחמים שימוש בפומה. אנחנו רוצים להבין מה ההבדל בין הנמר לפומה. איתנו נמצא על קו הטלפון מגד 603, סגן אלוף עידו ז'ורנו, שלום לך.
שלום. ככה.
אז קודם כל, אתה לפני שאתה בטח מתקן אותי כי משהו לא אמרתי נכון, ספר לי קצת איך היה התרגיל.
טוב, התרגיל היה מאוד מאתגר. בתרגיל אנחנו לא מתרגלים רק את האמל"ח, תרגלים גם את המסגרות, גם את האנשים. בסוף מנסים להביא חלק מהריחות והטעמים של, של מה זה קרב ומלחמה. ובדגש על קרב ומלחמה בתרחיש הצפוני יותר, זה מה שאנחנו תרגלנו. אל מול כלל הגורמים שמאיימים עלינו מהזירה, מהזירה הצפונית. ובעצם התרגיל גם מביא לידי ביטוי טכניקות לחימה, גם מביא לידי ביטוי את התרחיש לחימה הנכון, וכמו כל תרגיל אנחנו מנסים שהוא ייקח אותנו למצבי קיצון או למשהו שמדמה את אותו מצב קיצון שנמצא בו בלחימה, אי ודאות, עייפות, וזה בהחלט דברים שראינו בתרגיל, מעבר לכך שזה היה התרגיל הראשון עם, עם הנמר ההנדסי שאני אשמח לפרט עליו עכשיו.
כן, אז בוא ניגש באמת, אז אני מבין שנמר הנדסי זה כבר נמרה, זה נקרא משהו כזה?
אני אוהב לקרוא לזה נמר הנדסי.
אוקיי, בסדר.
כמובן שאם מחברים את זה זה נהיה נמרה, אבל משהו בין נמר לנמרה נשאר נמר. ובעצם מדובר בפלטפורמה של נמר. נמר זה נגמש מרכבה בעצם, יש אותו אצל חטיבת גולני כבר מספר שנים, או במקומות אחרים בצבא גם. הוא כלי שמביא לידי ביטוי כמה יתרונות. אחד, רמת מיגון מאוד גבוהה, מיגון פיזי נגד סוגי אמל"ח שונים, כמובן שלא אפרט. מעבר לכך, מערכות מיגון אקטיביות, גם אל מול מערכות נונטט ומערכות אחרות, כך שהוא מביא איתו בסיס מיגון מאוד גבוה.
וזה דבר, כל מה שאמרת כרגע לגבי המיגון, זה דבר שהיה קיים גם כשזה נמצא בחטיבת גולני או מקומות נוספים.
נכון, נכון. עכשיו, המיגון הגבוה, מעבר לכך שהוא סומר על חיי אדם, הוא נותן לנו בעצם יכולת להיכנס חזק ועמוק עד ליעדים בצורה אגרסיבית יותר. כלומר, זה לא רק מביא איתו את שרידות הלוחמים, זה גם מביא איתו קטלניות. כי ברגע שהכלי שלך שריד, אתה יודע גם להיכנס בגרוף חזק למקומות שבעבר היית צריך לעשות עבודות אחרות טרם הכניסה. פה אתה יודע להיכנס בחזית כמו גרוף לאן שאתה רוצה. אז זה שני הצדדים של המיגון. הצד הנוסף שהכלי הזה מביא איתו זה מערכות דיגיטליות מאוד מאוד חכמות של שליטה ובקרה. הכלי רואה את זה הקרב, הוא רואה את האויב שמוזרם לו ממקורות מודיעינים, הוא רואה את שאר הכלים של כוחותינו, הוא רואה מי נמצא לידו, הוא רואה מי נמצא מאחורי אר או גבעה, למרות שהוא לא רואה אותו פיזית, הוא רואה אותו על מערכות השליטה והבקרה. בעצם יש למפקד הכלי תמונת מצב טובה גם על הכוחות וגם על האויב שנמצא בסביבה שלו. אל מול תמונת המצב הזו יותר קל לו לבצע פעולות שהוא מעוניין לבצע או שהוא צריך לבצע אותה משימות שהוא צריך לבצע. אז זה הדבר השני. הדבר הנוסף שהכלי הזה נותן הוא בעצם אותם יכולות הנדסיות נוספות שצירפו על הכלי. זה מה שהופך אותו לנמר הנדסי בעצם. וזה פה מדובר בסל יכולות שונות ומגוונות שעיקר התכלית שלהם הם התגברות על מכשולים.
עכשיו, מה לא היה בפומה?
מה שלא היה בפומה זה מספר מערכות שניתן להפעיל אותם מתוך הכלי. בעבר לוחמים היו צריכים לרדת להפעיל מערכות מסוימות, בו ניתן להפעיל אותה מתוך הכלי. עוד פעם, מתוך אותה כוונה שנגעתי בו בנושא של השרידות והקטלניות, יכולת מינימום ירידה מהכלי ומקסימום הפעלה מתוך הכלי, וכך בעצם לנצל את המיגון. אותו דבר כך עם המצלים ההנדסיים. יש הרבה מאוד פתרונות הנדסיים שניתן כרגע לבצע מתוך הכלי, שמהפומה לא אפשר היה לעשות. ובנוסף, יש עוד דברים מקוונים שקצת קשה יותר להרחיב עליהם בטלפון, שמה שנקרא להם הם כבר מהדור הבא של הטכנולוגיה בתחום של התגברות המכשולים.
עכשיו אני מבין, אם אני מבין נכון, כדי לייצר את השדרוג הזה ואת ההלבשה של המערכות ההנדסיות על כלי שהוא בעצם כבר קיים בשורות הצבא, צריך לשמוע את מי שנמצא בשטח. את החיילים, את המפקדים, את הקצינים. איך הדבר הזה מתנהל?
אז ככה, התהליך הוא תהליך נושם. כלומר, זה לא שיצא פה פרויקט, אמר, טוב, זה הממר ההנדסי, כי כך חשבנו שהוא צריך לראות, ובואו נעצר כמה שיותר ונפזר בכוחות. כל התהליך קליטה, כל תהליך ההסבה של הגדוד, נעשה בשיתוף עם רפ"ט. רפ"ט זה הרשות לפיתוח הטנק, שהיא מייצרת את הנמר, זה מפעל גאווה ציוני מדהים, שמייצר כחול לבן את הרקמים האלה, והם נמצאים והם מלווים אותנו כל תהליך ההסבה. הרבה מאוד דברים שאנחנו מזהים בשטח, תוך כדי האמון הסבה, הם מיד מכניסים כבר לליין היצור. מהדברים הכי קטנים, זה עכשיו איזה משנה שלו במקום, איזה טיפס כזה או אחר שצריך להזיז, דרך ממש דברים שקשורים כבר במערכות יותר גדולות במונו. כלומר, התהליך הוא תהליך נושם.
אז בוא רגע ניתן להם, ניתן להם עוד פעם את הקרדיט, איך אמרת קוראים למפעל הציוני החשוב הזה?
המפעל, המנהלת הגדולה נקראת מנטק, שזה מנהלת הטנק, והרשות לפיתוח הטנק זה רפ"ט, הם הגורמים שבעצם מייצרים, הם ייצרו גם את המרכבה הראשונה, הם מייצרים את המרכבה, הם ייצרו את... הם ייצרו את הנמר, ובעצם זה המפעל הישראלי שמייצר את הכלים האלה. הכלים האלה הם כחול לבן, הם צריכים לעבוד מכחול לבן כמעט באופן מלא.
אז בעצם תוך כדי תנועה הולך הכלי הזה ומשתכלל, משתדרג על פי צורכי הלוחמים ועל פי היכולות של הרשות לפיתוח הטנק. ואני אשאל אותך, מה גורם לכם כקצונה יותר גבוהה לומר ש... אוקיי, בואו נעצור כאן, זה מה שאנחנו צריכים, וכרגע אנחנו עושים פוס, וזה הכלי. אנחנו לא כרגע מחכים לשדרוגים נוספים.
תראה, אני לא חושב שיש אמירה כזו. אני חושב שהשטח תמיד יכתיב בסוף שינויים. השטח והדרישה המקצועית היא יותר חזקה מהכל. המציאות בסוף מאלצת אותנו תמיד לעשות שינויים. בהקשר הזה אני לא חושב שיש עליו כזה, אבל הכלי הוא מיוצב, המערכת היא מיוצבת, זה הכלי. אני רק הדגשתי שיש פה יכול ושיתוף פעולה מלא ממי שייצר אותו לעשות שינויים תוך כדי, אבל הכלי הוא מיוצב עם הרבה מאוד חשיבה ותכנון מגניב.
עכשיו, הכלי הזה, מטרתו לפחות לפי מה שהבנו, הוא בראש ובראשונה ניטרול פצצות.
ניטרול פצצות זה לא המינוח הנכון. התפקיד שלנו בשדה הקרב זה לגדודי המשולים. זה המינוח היותר נכון. התפקידו הוא לסייע בהתגברות המשולים במרחב.
כשאנחנו אומרים מכשולים זה אומר מה?
מכשולים זה אומר גם מכשולים מלאכותיים, שאלה טובה. תחום המכשולים מתחלק לנו לכמה סוגים. קודם כל יש לנו מכשולים פיזיים בקרקע, מכשולים טבעיים. ממעברי מים, דרך סוללות, דרך מדרגות, דרך גזרות, טרסות, דברים שקיימים בשטח. ובנוסף, יש לנו קבוצה של מכשולים, מכשולי אויב, מכשולים מלאכותיים, שמניח לנו, אם זה זירות מטענים, אם זה בורות תיקוש, או בעצם מה שאנחנו קוראים להם כל תחום מטעני הגחון, או מטענים שמונחים בתת הקרקע, מטענים כבדי משקל. ומתחומים האלה של המיתון של האויב, אז שם בעצם יש את המענה של הנמר ההנדסי.
אתם לא מטפלים בצורה כזאת או אחרת בכל הנושא הזה של אפשרות למנהרות בצפון, נכון?
אנחנו לא מטפלים, הגדוד שלי הוא גדוד שבסוף ייכנס עם חטיבה 7 לכל משימה שיגידו לו בזירת הצפון. בכל מה שקשור למאמצים הנגדיים, אם קיימים, של האויב הצפוני בשגרה לחפור מנהרות או לעשות כל דבר כזה או אחר, הכתובת שצריכה להיות בעצם העובדות שמבצעות את הבט"ש בצפון, העובדות הצפוניות, זה פחות עסק שלנו. אנחנו ערוכים אבל להתמודד עם תת קרקע ועם מנהור בשלב ההתקפה. אנחנו מניחים שאנחנו נפגוש את זה, אוהב מנסים להסתדר, הוא מבין את העליונות שלנו בתצפית עליו.
כי סך הכל, סך הכל, אנחנו, יש את הערכות של מומחים לגבי מנהרות חודרות גדר, אבל ברור לנו שמעבר השני של הגדר יש את כל מה שקראנו לו בשעתו שמורות הטבע. זה חלק בלתי נפרד מהלחימה של אזור הצפון.
נכון, ולשם אנחנו, נערכים. אנחנו נערכים גם לאתר את זה, גם לדעת להגש לזה בצורה הנכונה, ובסוף גם לנטרל את זה. נטרל את זה או על ידי השמדה, או על ידי תיאור כל המרחבים האלה. ולשם אנחנו נערכים באמצעים שונים, ובהרבה מאוד תרגול וטכניקות. היום כל התרגילים שלנו לוקחים את המרכיב התת-קרקעי בחשבון. אנחנו מתאמנים בתת-קרקע, בזביבה של תת-קרקע. הדבר הזה הוא פורם משמעותי בכל האימונים שלנו.
יפה, אנחנו
כולל הסמכות וקשירות. אנחנו מסתכלים לאתגר הזה בעיניים, אנחנו לא מסתכלים עליו לא בפחד ולא ברתיעה. האתגר הזה הוא אתגר עם מורכבויות, אבל אנחנו מסוגלים
ללא פחד ולא רתיעה. זה מה שבהחלט חשוב בגזרה הזאת ובכלל בסוג הזה של המשימות. סגן אלוף עידו ז'ורנו, מגד 603 גדוד ההנדסה של חטיבה 7, תודה רבה לך על הדברים ושיהיה בהצלחה.
תודה שמעון.
כל טוב.
כל טוב.
עד כאן יומן לפי שעה. אנחנו מודים לאורחי היומן הזה, לבני ציפר, לעמיטל ברלי, לסגן אלוף עידו ז'ורנו, לעורך הדין ניר אלקבץ, לדוד שיפמן. לכם על ההזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.